זאת חוקת התורה. רב לוי יצחק מברדיצ'ב אומר, חוקי התורה נעלמים, תמי המצוות נעלמות, ואנחנו לא יודעים את הטעם, במיוחד מצווה זאת. וכשלא יודעים, מקיימים את המצוות, כי כך ציווה השם. אומר רב לוי יצחק מברדיצ'וב, נשמת האדם היא כן יודעת את טעמים של המצוות. והיא מאוד מאוד חפצה לקיים את המצוות, כי יודעת שכל מצווה יש לה טעם עמוק וטעם נישא, והיא נמשכת לקיים את כל המצוות כולם. זה הנשמה. אבל הגוף לא משיג את הדברים הללו. והגוף לא חפץ לקיים את המצוות. אז יש מאבק בין הנשמה ובין הגוף. וכשאדם מצליח שהנשמה שלו תנצח את הגוף ותרומם את הגוף, אז הוא באמת נתאר ומתקדש, וגם הגוף מתקדש. אבל כשלא כך, אז אחר כך כשאדם נפטר מן העולם, הגוף יורד למטה והנשמה עולה למעלה, והגוף שלא התקדש, הוא טמא. צדיקים, שהם מקדשים את עצמם, וגם גופם מתקדש, אז אמרו חכמים שקברי צדיקים אינם מטמאים. והגמרא אומרת במסכת כתובות, מי שמת ברבי בטלה קדושה. מבאר התוספות, בטלה קדושת כהונה, ושהיה באותו יום אפשר שהכהנים גם כן השתתפו בלוויה ויתאמו, כביכול לא יתאמו, יהיו קרובים לרבי אחרי מותו כביכול, וכקברי צדיקים אינם מתאמים. והתוספות מבין, לא זוכר בשם רב חיים, בשם מישהו כהן, שהוא אמר שאם הוא היה בזמן מותו של רבינו תם, ביום פטירתו של רבינו תם, הוא היה מתאמה לו. מכיוון שרבינו תם היה בחינת צדיק, וצדיקים גם במיטתם, הגוף שלהם טהור, הגוף שלהם קדוש. אז אם כן, זאת חוקת התורה, בגלל שהתורה היא חוקים, ובגלל שאדם לא מבין את הטעם, והוא לא מצליח בגלל זה להתחבר מאוד מאוד, אז אדם כי ימות, אז יש מצב של מיטה ותומה, וצריך להתאר בתארה של פרה אדומה. אבל במצבים המרוממים שאדם, נשמתו היא המכוונת אותו וגופו מתאר, אז אין תומה. רק, כלומר, אם יודעים, הם עוסקים את התורה מפני שיודעים שבוודאי יש לה טעמים עמוקים, אבל הם לא יודעים שיש טעמים עמוקים, הם לא מבינים את הטעמים, וזה מבחינת חוקת, ואז הגוף לא נמשך, אז יש טומאה. זה אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב. חז"ל אמרו לנו שחטא העגל גרם לטומאה, ופרה אדומה היא מטהרת. משתמשת הגמרא, החז"ל בהגדה, כמשל, משל לבן שפחה שלכלך את ההיכל של המלך, באה אמא שלו והיא מנקה את הלכלוך שהוא קלקל. אומר על כלי יקר על זה ביאור נפלא. הוא אומר, מה עומק העניין? מי שרוצה לבטל איזה גידול רע, אז לא די שהוא יכרות את הענפים. הוא צריך גם לשרש בה את השורשים. כל זמן שבארץ לא ימות גיזו, שורש פורה ולענה, הסוף של זה יחזור ויצמח עוד פעם. כתבת את הענף, אז נצמח ענף חדש. אבל כשאתה מבטל את השורש, אז עקרת את הכל מן השורש, ואז זה לא יצמח. זאת אומרת, וזה מה שכתוב בפסוק, והשמיט פריו ממעל ושורשיו מתחת. שמע מינו שלא די בהשמדת הפרי לבד. וכך אמרו חז"ל, העוקר עבודה זרה צריך לשרש אחריה. כלומר, מי שעקר עבודה זרה, לא מספיק שהוא עקר את העבודה זרה, צריך את השורשים גם להוציא. מסביר הכלי יקר. רצה לומר, צריך לחקור איזה סיבה גרמה לעבודה זרה. מה הביא לעבודה זרה? ולסלק את הסיבה, כי הסיבה היא השורש. וכשיבטלו את הסיבה, אז ממילא זה לא יחזור עוד פעם. אבל אם הם לא יבטלו את הסיבה, רק ישברו את העבודה זרה. יבטלו את העבודה, אז תבוא במקום אחר. על כן, התורה ציוותה לשרוף את הפרה, שהיא האימא של העגל. כלומר, ללמד אותך שכשאתה רוצה לעקור את העבודה זרה, אתה צריך לעקור את זה מהשורש. והרעיון שהוא אומר שבפרשת כתיסה אומרים חז"ל מה הסיבה שגרמה לחטא העגל? כסף וזהב שהרבית להם, הקדוש ברוך הוא נתן להם הרבה כסף וזהב, יצאו ברכוש גדול ממצרים, זה בעצם גרם לעשו עגל זהב. זאת אומרת, רוב הכסף, הנמשיכה אחרי הכסף, זה השפיע, זה גרם. אז מה התיקון? פרה אדומה, זה אדום, זה כמו הזהב שהוא אדום, שצריך לבטל אותו. אז כן, וצריך לקחת פרה, את האימא של העגל, לבטל את השורש של התאווה של הממון, שלא ירצו להימשך כסף, להאריכו כסף ומילא את הזהב, וממילא לא יעברו לעשות מזה עבודה זרה כזאת. אז לקור את כל דבר שאדם צריך לבטל רע, צריך לבטל אותו מן השורש. ועכשיו עוד יותר הסברה. חז"ל אמרו לנו שלולי חטא העגל היה מתבטל מלאך המוות. כלומר, קבלת הלוחות ולולי חטא העגל, אז היה נעשה חירות, חירות ממלאך המוות. אז הוא מסביר, רוצה להסביר כלי יקר, מה זאת אומרת חירות ממלאך המוות? הייתה מיטה, אבל המיטה לא הייתה על ידי מלאך המוות. יש מיטה שיכולה להיות מיטת נשיקה, כמו מרים, כן, אוהבות, ומי שגורם את התאומה זה המלאך המוות, שכשהמיטה על ידי מלאך המוות נגרמת תאומה. אבל אם לא היה חטא העגל, לא היה מלאך המוות, כל המיטה הייתה מיטת נשיקה, לא היו נטמאים. חטא העגל גרם שיש תאומה, שיש שמלאך המוות על ידו מתים, ויש תאומה, אז צריך לתאר מפני התאומה. אז הפרה האדומה, היא מתארת מהתאומה, היא מסלקת את התאומה. זה הקשר, זאת אומרת, זה ההסבר העמוק. כלומר, חטא העגל גרם מוות, גרם תאומה, ופרה אדומה מסלקת את התאומה. ואנחנו יודעים עוד להמשיך את הדברים האלה לדברי מרן הרב באורות, שהוא מסביר לנו שהפרה האדומה היא לא רק מסלקת, אין העניין שלה רק לסלק את התאומה שנגרמה מהמוות, אלא המטרה היא לסלק את הסיבה של המוות. זה העומק של בעצם התחיל כלי יקר. הסיבה של המוות זה החטא. זה החטא הקדמון של אדם הראשון, של החטאים. ועניינה של הפרה האדומה היא בעצם לסלק את הסיבה של הגורמת לתאומה, היינו המוות, הסיבה של המוות, שזה החטא, לסלק את החטא מעיקרה. לא כפרה, אלא זה המגמה היותר כלל, זאת אומרת, עניינה של פרה אדומה זה סוד עמוק מאוד, שעניינו בעצם תיקון שורשי מן השורש, לסלק את החטא מעיקר. יש מחילה על חטאים. אז זה לא מושלם. היה חטא ויש מחילה, וכשמוכלים, אז זה כמו מוחקים ונשאר רושם. אפילו מחקת טוב, אז מרגישים על הדף הזה, הייתה פה מחיקה. לא רואים שום דבר, אבל זה לא... לעקור מן השורש פירושו דבר, כי לא היה מעיקר. זאת בעצם המגמה העתידית. אולי אנחנו יכולים לקשר את זה עם דברי מרן הרב צבי יהודה, שהוא היה אומר שהפרה, שזה תיקון החטא, הפרה אדומה היא, עבודת הפרה אדומה היא ממול פתחי בית המקדש. אתה עושה את זה מבחוץ, לא מקריב את זה, אבל עושה את פעולת מן עבודת הפרה אדומה מבחוץ למקום, למקדש, מהר הזיתים, ממול לפתחים, פתח מול פתח מסודר, עד כאילו, זאת אומרת, אתה מחבר את המציאות הזאת שצריכה תיקון, טיפול הזה, התיקוני הזה שעושה הפרה אדומה, אתה מחבר את זה אל השורש, אל קודש הקודשים, אל בית המקדש, אל המקור, ובציבור אין תומה. בכלליות אין תומה, בשורש הכל טהור. וכך, כלומר, אתה מכוון את הדברים, הדברים צריכים להיות מכוונים אל המקור היותר פנימי, לרומם אותו. אולי הדברים מתחברים ממה שאנחנו רוצים לדבר בהמשך. בהמשך של הפרשה שלנו, ישראל, מרים מתה, והבאר נפסק, ולישראל אין מים, וישראל מתמרמרים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה ולאהרון, לקחת את המטה ולדבר אל הסלע. וכאן קורה איזושהי תקלה, ומשה רבינו כועס, שימון האמורים, ואחר כך הוא מכה את הסלע. פעם משמע מדברי חכמים שמה שלא היה כאן בסדר, לא נעים לי להגיד חטא של משה. אז מה שקרה פה זה שהוא אמר שימון האמורים, כעס. יש במקום אחר כתוב שזה שהוא יקע לסלע, זה לא היה בסדר, היה צריך לדבר אל הסלע והוא יקע אל הסלע. אומר המהר"ל שזה לא שני דברים, שזה אותו הדבר. מה שקרה כאן, שמשה כעס. גם המכה הייתה כתוצאה מזה שהוא יקע את הסלע. כעס, פירושו של דבר, כאילו איבוד, אין שמחה, אין ביטחון. משהו באמונה באותו רגע לא היה מושלם. לשונו של המהר"ל, מה שיקעו פעמיים לסלע כאשר נעשה להם נס, כי זה, מה אומרת התורה? יען אשר לא האמנתם בי להקדישני. הייתה כאן בעיה של אמונה, יען לא האמנתם בי להקדישני. כי עשו מעשה זה דרך כעס. מי שעושה מצוות השם דרך כעס, בפרט כאשר נעשה להם נס כזה, שהקדוש ברוך הוא מבטיח, נס כזה גדול, והם שאמרו שימון האמורים, וכן שיקעו על הסלע, אין זה אמונה, כי האמונה הוא מי שבוטח בו יתברך, ואין בו רק שמחה, שזה עניין אמונה, שמאמין בו, הוא בוטח בו, ועם הביטחון, השמחה. כלומר, אמונה שלמה, זה אמונה עם ביטחון. אני רוצה להסביר את הדברים. יכול אדם להאמין בריבונו של עולם שהכל מת מאיתו, אבל הוא דואג שיכול להיות גם מאיתו דברים לא טובים. הוא מאמין שהכל מאיתו יתברך, אבל גם את הטוב וגם גם אחרת. אז זה לא אמונה שלמה. אמונה שלמה זה ביטחון. שכל מי דוד רחמנא ליתן דוד. הכל הוא עושה, והכל טוב. לא רק הכל הוא עושה, הכל טוב. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה טוב. אדם לא יכול, לא, אין לו דאגות. לא יכול להיות דבר לא טוב בעולם בשבילו. כי כל מי דוד רחמנא ליתן דוד. אז הוא גם שמח. אז הוא במנוחת הנפש. הוא לא מגיע לעצבנות. הוא לא כועס. הוא לא מכה. הוא מאמין שהכל יהיה, הכל יהיה כמו ש... הכל יהיה לטובה. הוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים המהר"ל את היסוד הזה. דבר זה ידוע, כי מי שאינו מאמין ובוטח בו יתברך בביטחון גמור, הוא בכעס ובמחובות. וכאשר אמר השם יתברך אל משה להוציא מים מן הצור, היה להם לעשות באמונה בו יתברך, שהרי השם יתברך עושה נס כזה לישראל, היה הולך בשמחה, ביטחון, הנה עומד להיות כזה דבר גדול, נס כזה שיצאו מים מן הסלע. ואז היו רואים הביטחון בו יתברך, מה שהוא עושה עם הנבראים. והיה למשה ולאהרון להתחדש אמונה וביטחון יתרה, כשהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, אומר להם ללכת ולהוציא מים מן הסלע בדיבור. ואז היו עושים בשמחה. והם עם הנס הגדול שעשה השם, שהיה ראוי לחדש להם אמונה וביטחון בו יתברך, והיה ראוי להם להוסיף אמונה וביטחון, והיה ראוי להם השמחה. הוא ממשיך. כי אם האמונה נתחדש שמחה, לא כעס. ולפיכך לא היה כאן אמונה. יען לא האמנתם בי. להקדישני. לעיני כל ישראל. כי אם עשו את הדבר באמונה, והיה להם שמחה, תשימו לב כל הזמן, הוא מחבר האמונה עם שמחה. אמונה עם ביטחון עם שמחה. במצווה זאת, שעם כל האמונה שמחה, לפי שהיא ביטחון בטובו יתברך, והיה זה קדושה לעיני ישראל, שיש להם להאמין ולהיות בוטח בו, כאשר היה עושה הנס. השני הדברים זה אחד, שאמונה המורים ומה שיקו בעצור במים, הכל הפך האמונה. ולכך תמצא פעמים, אומרים רבותינו זיכרונם וברכה, שחט מה שיקה בצור פעמיים, ופעמים אומרים שחט מה שאמרו שאמונה המורים. הכל עניין אחד. שעשה השם יתברך נס להם, היה להם להוסיף אמונה וביטחון. ועם האמונה וביטחון אין כאן כעס. עכשיו הוא ממשיך להסביר את הדברים. אז ראשית כל אמר לנו יסוד מאוד מאוד גדול, לזכור את הדבר הזה תמיד. אמונה שלמה זה אמונה עם ביטחון. וממילא שמחה. שוב הדעת, אין דאגות. אין חששות, אין פחדים, מפני שהקדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן, נמצא איתנו, משגיח עלינו, ושומר עלינו, ורק מיטיב לנו. ואז אדם מלא שמחה, אז הוא לא יכול לאבד את השלוות הנפש, ולהגיע למצב כזה של כעס. עכשיו המגמה, מה הקדוש ברוך הוא רצה, נס גדול הוא רצה לעשות. לדבר אל הסלע, לא להקות. מבחינת הנס, הנפקמינה בין להקות ובין לדבר אותו דבר. הסלע לא מוציא מים גם שמקים אותו. לא רק אם סתם באופן כללי, אם זה לא נס, אז תתן מכה על סלע, יצאו מים, לא. מה ההבדל? תדבר, תתן מכה, זה אותו דבר. מה הקדוש ברוך הוא, מה נפקא מינה, למה צריך היה לדבר? אומר המהר"ל, ריבונו של עולם רצה כאן לעשות איזו הכוונה רוחנית גדולה מאוד, שעבודת השם צריכה להיות לא בכפייה, אלא מתוך רצון, מתוך שכנוע. הדוגמה תהיה כאן אפילו הסלע הזה, שהוא סלע, כן? ואתה מדבר אליו, אתה לא מכריח אותו. במכות זה להכריח כאילו. אבל אם אתה מדבר אליו, אז שכנעת אותו, והוא עושה מה שאתה ביקשת, כביכול. זה משל, זה דוגמה. זאת אומרת, כך עניינה, אם היו ישראל רואים, את הנס הגדול הזה, שהוא מובן באופן כזה, נס שמביע איזה שהבריאה היא נשמעת לריבונו של עולם. אפילו הבריאה דוממת, אפילו הסלע, הוא נשמע לריבונו של עולם ברצון, הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא ברצון. ממילא ישראל היו לומדים מזה, שכל עניין עבודת השם, עניינה להיות עבודה שנעשית מחשק פנימי, מרצון פנימי, לא מתוך כפייה, אלא מתוך רצון, הזדהות, לעשות את רצון השם יתברך, תוך חפץ פנימי. זה בעצם הייתה המגמה הגדולה של קידוש השם. אני רוצה להעיר הערה, שלפני שנים, כמה שנים, אני אמרתי שכשקראתי את הפרשה הזאת, ואני קורא, שקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, להוציא מים מן הסלע, לקחת את המטה ולהוציא, וכנראה משה לא הבין טוב, לא ידע לכוון בדיוק לרצון הסלע, לא מצא את הסלע, נכון, לא משנה ההסבר, אבל הוא עושה כאן טעות, לא בכוונה, חס וחלילה, רוצה לעשות את רצון השם, קרה כאן איזה טעות קטנה, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו מנה כזאת גדולה, ככה כואב הלב. הוא לא רצה לעשות משהו נגד, הוא היה כאן פשוט איזה אי-הבנה. אז למה? למה כאילו החומרה הזאת שהקדוש ברוך הוא מחמיר עליו כל כך כל כך? אחר כך במחשבה השנייה חשבתי, כשמשה שמע, איזה פשלה הוא עשה, שהוא עכשיו היה יכול להיות כאן קידוש השם עצום, מהפכה בכל עבודת השם, וזה לא יצא מן הכוח אל הפועל. הוא כל כך הצטער, לא על זה שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, הוא הצטער על זה שהוא לא עשה מה שיכול היה להיות כזה דבר גדול. היה צריך להיות עכשיו נס כזה גדול, שלא היה כמותו מקודם. שכל ישראל היו רואים את הדבר הזה, מדבקים בקדוש ברוך הוא, ואוהבים את הקדוש ברוך הוא, ומתחברים ורוצים לעבוד את השם ברצון, וככה נכנסים לארץ ישראל עם גובה חדש לגמרי, והוא לא הצליח להוציא את הדבר מן הכוח אל הפועל. על זה הצער הגדול. סתם ככה, ככה היה משה רבינו. אז הבעיה לא כל כך מה ש... זאת אומרת, לא כל כך החטא כמו ההפסד שהיה, שלא היה קידוש השם. ליין לא אימנתי בי להקדישני לעיני כל ישראל. היה צריך להיות עכשיו קידוש השם נפלא לעיני כל ישראל, וזה לא יצא מן הכוח אל הפועל. אבל כל פנים למדנו את המגמה. למדנו מכאן שהמגמה היא לעבוד את השם מתוך חפץ פנימי. זה המגמה. עם זה היו צריכים להיכנס, עם הרוח הגדולה הזאת, היו צריכים להיכנס אחר כך לארץ ישראל ולעבוד את השם באופן פנימי. זה, אני חושב, ענייננו אנו. אנחנו דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. הדור שלנו דור אתגרים. כדי לרומם אותנו למדרגה מאוד מאוד עליונה. ואיך מתרוממים עם המדרגה הגדולה הזאת? איך מגיעים באמת לדביקות גדולה כשהאמונה היא מתעצמת? דהיינו כשרואים את ריבונו של עולם בכל המציאות. הקדושה שבטבע, מה שאומר הרב כמה פעמים בספר אורות. לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. לראות כל הזמן את טובו. אנחנו רואים עץ צומח, זה ריבונו של עולם מצמיח את העץ כעת. הוא מתנועע, הקדוש ברוך הוא מנענע אותו. כל דבר שאנחנו רואים בעולם בעצם זה בריאה אלוקית. כל יצירה שאדם יוצר, זה הקדוש ברוך הוא נתן לו את השכל לייצר את הדבר הזה. זאת אומרת, צריכים להסתכל בכל המציאות ולחיות את ריבונו של עולם בכל המציאות. אין כאן מציאות שמסתירה את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים כל הזמן להילחם עם המציאות הזאת שהיא מסתירה. היא לא מסתירה. צריכים להסתכל פשוט יפה. אין בריאה בלי בורא. אין מציאות כזאת. אין דבר בעולם כזה שנברא בלי שמישהו יצר אותו. וכל הבריאה כולה היא יצירה אלוקית. אתה מסתכל על בני אדם, אתה מסתכל על מעשים, אתה מסתכל על ההתפתחות הטכנולוגית, על התקשורת, על כל החידושים, כל הדברים. זה הכל ריבונו של עולם עושה. והכל לטובה. הקדוש ברוך הוא, הזכרנו כמה פעמים, הקדוש ברוך הוא אמר, אעשה לו עזר כנגדו. אחר כך האדם הקשיב לעזר, נכשל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מה עשית? אז הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי, אני נתתי לך עזר. ואתה השתמשת בעזר בי ההפך. כל דבר שהוא התפתחות, היא בעצם לטובה. זה האישה שנתת עמדי, עשה לו עזר כנגדו. עשה לו תקשורת, עשה לו טכנולוגיה, עשה לו רשתות חברתיות, עשה לו דברים טובים שיוכלו בזה לעבוד את השם באופן יותר נפלא בכל הכוחות, בכל האפשרויות שבעולם. ואז האדם אומר, מה יכול להיות? הפיתוי הזה שעשית לי. אני עשיתי לך פיתוי? אני עשיתי לך עזר. מה פתאום? צריכים לראות את ריבונו שלם בכל המציאות. וכשאדם חי את המציאות הזו, רואה את ריבונו שלם, אין לו כל הזמן צורך, כאילו באופן מלאכותי, להגיד, לא, יש משהו פנימי, יש משהו רואים את זה. צריך להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, שכל הבריאה כולה, הכל זה מעשה השם. ברגע שאדם מבין את זה, כמו שאתה מסתכל על בן אדם, אתה מדבר עם האור שלו, עם הבשר שלו, עם העצמות שלו, שזה מה שאתה רואה. אתה מדבר עם הנשמה הפנימית שלו, אתה יודע שיש בו כוח חיים. אף על פי שאתה לא רואה את מה, את מה שאתה מדבר אליו. אתה רואה רק את הלבושים של זה. אז אתה מבין שיש לבושים, אז אתה יכול להגיד, אם מסתירים את הנשמה, אז אני לא רואה אותה. נו, אז אל תדבר עם בן אדם, כי אתה לא רואה, אתה לא רואה. ומה אתה מדבר עם הבשר, גדים ועצמות? אתה מדבר על מה שאתה לא רואה? אתה רואה כן, כי אתה יודע שזה נמצא בפנים. אז תראה בכל הבריאה ככה. כל הבריאה קורה, תראה. למה אתה רואה רק את הבני אדם ככה? תראה את כל הבריאה שיש, כל בריאה יש נשמה, כל בריאה זה יצירה אלוקית. כל החידושים, כל מה שקורה בעולם, הכל ריבונו של עולם. לראות אותו, לא להקשים, לראות, זה גילויים שלו, הופעות שלו, אבל זהו. ברגע שיסלקו את ההערה שהוא מאיר בהם, לא יהיה שום דבר. לא שכל, לא חוכמה, לא שום דבר. זה האתגר שלנו. כשככה נסתכל, נהיה מלאי אמונה, מלאי ביטחון, לראות איזה בריאה, הקדוש ברוך הוא, כל הגילויים שלו כל כך נפלאים, הבריאה כל כך עצומה, כל כך, וכולה מדברת אלינו את דבר הבורא. השמיים מספרים כבוד כל, מעשה ידם מגיד הרקיע, יום ליום יביע אומר, לילה לילה חווה דעת, כל המציאות מדברת אלינו את דבר השם. כשאדם חי באופן כזה, אז הוא מלא ערכים, הוא מלא דבקות לריבונו של עולם, הוא מלא שמחה. הוא יכול באמת לשיר כל היום, כמו שרבי יוחנן אמר, הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו. איך הוא ראה, אתה שואל את עצמך, איך להתפלל כל היום כולו? לחזור על עצמך עוד פעם, להגיד עוד פעם אותם הדברים, עוד פרק ועוד פרק של שיבוח שאותם הדברים שאמרת מקודם. כשאתה מסתכל באופן עמוק בכל גודל המציאות, אי אפשר להפסיק להגיד את השירה הזאת. זה לא שאי אפשר, כל פעם אנחנו חוזרים על עצמנו, כן? פסוקי די זמרה ועוד עוד, ובשבת מוסיפים עוד פרקים, ובעצם חוזרים על עצמם, יכול אדם, אם הוא מסתכל באופן, לא, באופן בין, בלי האמונה העמוקה, אם הוא מסתכל במבט העמוק, אז הוא אומר, אילו פילו מלא שירה קיים, שונינו רינה כמון גרם, אין אנחנו מספיקים. לא במובן זה שאנחנו לא יכולים טכנית, אלא שאנחנו, הרצון שלנו, אנחנו לא יכולים להביע את הרצון שלנו. כל כך אנחנו רוצים להודות עוד ועוד ועוד, ואין זמן בכל היום להספיק להודות את כל הדברים שאנחנו רואים כל הזמן. כי כל הזמן יש הופעות אלוקיות. כל העולם כולו הוא מלא, הוא מלא גדולה אלוקית. זה מה שאני חושב, מה שהרם מתכוון, זה הקדושה שבטבע. לראות את בטבע את הקדוש ברוך הוא. לראות אותו בכל מקום. אין מלחמה בין הטבע, בין הקדוש ברוך הוא. וזה הטבע, זה קדוש ברוך הוא. זה גילויים של הקדוש ברוך הוא. וזה, אני חושב, האתגר של הדור שלנו. אז ממילא במבט הזה, אז כמובן, אין שום חיתימצי כזה שאדם שר מהמקום של הקדושה למקומות אחרים. עבודת השם צריכה להיות אצלנו להרבות את האור, להרבות את האור, להרבות את האמונה, להרבות את הקדושה, וממילא כמובן הדברים האחרים לא נמצאים בכלל, לא מסלקים את ההתמודדות. במקום להילחם כל הזמן מול הרע, צריך להתרומם, ובכלל הוא מתבטל והולך. לחם עם החושך על ידי, לא עם הקלות, אלא להוסיף אור. לא לעשות, לחשוב איך לא יהיה חושך. לעשות אור, לעסוק באור. זה הדרכה שהיא יותר אמיתית, יותר נכונה, כי אם אתה כל הזמן נלחם עם הרע, אז זה מה שהוא מעניין בעצם, תתעסק איתי, הוא אומר, תלחם, תלחם, כן? זה מה ש... אבל אם אתה מתרומם אל הטוב, מתרומם אל הקודש, מתמלא באמונה, אז מילא זה מסתלק, הכל מסתלק. הפרשה שלנו היא פרשה המתחילה את כיבוש... הקדמות לכיבוש ארץ ישראל, כיבוש עבר הירדן, זה התהליך, ומה שקורה כאן זה קשור עם התהליך הזה של הכניסה לארץ ישראל. ואחרית כראשית, כמו שאז, כמו שאמרנו, היה צריך להיות הנס הזה שחוסר המים היה לזה מטרה, בדיעבד אנחנו מבינים, זה לא ש... כיוון שאין מים, אז צריכים לעשות מלא מים, אז צריכים, אין עכשיו איזה מקור, אז נוציא את זה מן הסלע. היה צריך להיות בעיה של מים, כדי שיהיה הנס הגדול הזה, כדי שיהיה הלימוד הגדול הזה, כדי שהישראל יתרוממו למדרגה חדשה, כי הנה, 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 הולכים לכבוש את עבר הירדן, הולכים להיכנס לארץ ישראל, ובארץ ישראל, עבודת השם צריכה להיות עבודה, עבודה של רוממות. עבודה שעובדים את השם לא בכוח, לא בהתגברות על היצר הרע, אלא בחשק וברצון פנימי.